אנחנו מתחילים, איך זה היה?
שלום, כאן שוב עופר ליברגל.
כאן פבלו טין, ונמצא איתנו נחמן אינגמר. שלום נחמן.
שלום פבלו, שלום עופר.
ואנחנו היום עוסקים באחד מהבמאים הכי מרתקים בקולנוע האמריקאי ב-45 שנים האחרונות. מה שאפילו אולי השם שלו שמרדף לאהבת קולנוע, מרטין סקורסזה. ואתה בחרת בסרט רחובות זועמים.
בהחלט, זה אחד מסרטיו המוקדמים, אני התלבטתי בין שני סרטים, זה ברור לחלוטין שהסרט המתבקש צריך להיות נהג מונית, ואני העדפתי את רחובות זועמים על פני נהג מונית, כי לדעתי רחובות זועמים מוביל ישירות לנהג מונית, ובנוסף לכך עדיף לדבר על סרט פחות מוכר, שמה זה יגרום לאנשים רבים שעוד לא ראו אותו לראות אותו, מאשר על נהג מונית שאני מניח שרבים משומעינו ראו אותו. אני גם חושב שביותו של סקורסזה בן התרבות האיטלקית, מאוד מושפע מהתרבות האיטלקית, אנחנו יכולים לראות בשני הסרטים האלה מרכיבים של התייחסות לקומדיה האלוהית של דנטה. אפשר לומר ששניהם מטפלים בסופו של דבר באינפרנו, בגיהינום, ניו יורק כגיהינום. אבל כיוון שהגיבור בנהג מונית עובר סוג מסוים של תהליך התארות, אז אנחנו יכולים לראות בזה את האינפרנו ואת הפורגטוריו, כלומר, מי שמטהר את ניו יורק מהזבל שלה, עובר איזשהו תהליך של טיהור. ולגבי פרדיסו, אם סקורסזה בכלל מסוגל לטפל בפרדיסו, זאת שאלה פתוחה, יש להניח שהסרטים שבהם הוא מאזכר את ישו בעתיד, איכשהו יתייחסו לנושא הזה.
כן, גם שור זועם הוא סוג של אינפרנו.
האינפרנו שלו הרבה יותר מעניין מאשר הפרדיסו.
כן.
באמת בהשוואה לקופולה שדיברנו שבוע שעבר, שזה הקולנוע מאוד מפואר, גם אגב בהשפעה איטלקית מסוימת, סקורסזה בשתי הסרטים האלה, ולדעתי פחות סרטים אחרים יותר מוכרים, יש בו לכלוך ועוני שהוא מעביר בצורה שמצד אחד מאוד אסתטית ו... מגושת קולנועית, מצד שני לא מייפה את המציאות.
כן, יחד עם זאת יורשה לי לחלוק בבית מסוים. העוני והאלימות אצל סקורסזה מפוארים, מפוארים ממש. כשאני מסתכל על רחובות זועמים, אני רואה השפעה כל כך עזה של ויסקונטי. גם ויסקונטי טיפל בעוני, וגם ויסקונטי תיאר את העוני בצורה, אם נאמר את זה בעדינות, מפוארת. אני חשבתי שהפסקול של רחובות זועמים מצביע באופן הכי קרוב שאתה רק יכול להגיע אליו על המימד האופראי. כלומר, הוא לוקח את השירי עם האיטלקיים שהסרט שזור בהם, את השירים של מצד הפזמונים האיטלקי, את המוזיקה הדתית הזאת של תהלוכות דתיות של חצוצרות, את קטעי האופרה המושרים כדי לתת לסרט איזשהו מימד ענקי. ואני חושב שגם בנהג מונית אתה לא בוחר בברנרד הרמן כמלחין, אם אתה לא רוצה לתת לסרט איזה אופי מפואר. אני חושב שסקורסזה, עם כל הדגשה שאני מסכים איתך לחלוטין, שהוא מחספס, שהוא מנסה להציג את המציאות כמות שהיא, מהצד השני, כמעט כל טכניקה קולנועית שהוא משתמש בה, כמעט כל שימוש בפסקול, מעביר את הסרט לאמירה שיש בסוג מסוים של פאר. אני לא רוצה, אתה יודע, לעסוק בכל מיני תיאוריות כאלה, אבל סקורסזה הוא מאוד, מאוד מאוד קתולי. והדת הקתולית היא הדת שעושה את הטקסים הכי מפוארים שאנחנו מכירים.
מתוך גם סוג של הערצה לעוני שאמור להיות שם, ולאלימות של כל הצליבה וכל הדימויים.
אני אגיד עוד גורם אחד. ברור לכולנו שרחובות זועמים זה סוג מסוים של הצדעה של סקורסזה לילדותו, לשכונה שלו, לחברים שלו. הוא כמובן מראה אותם אחרי שהם התבגרו, אבל זה הכי קרוב לליבו, הכי קרוב לחייו. לא נזכיר את הופעתו הקוזשווילית של אמא שלו, כן, וכולי וכולי. הסרט הכי קרוב לליבו. אני כחשתי במהלך הצפייה. וכשאתה מסתכל על ילדות, אתה מסתכל על עצמך, אתה בדרך כלל מפאר ילדות, אנחנו מפארים ילדות, ואני חושב שיש כל הסרטים של סקורסזה, ודווקא גם בשניים האלה, אני לא זוכר זבל או לכלוך מפואר יותר מאשר בנהג מונית.
אני רוצה לחבר מן הדברים שאתם אומרים, קודם כל סקורסזה אומר שהוא צילם פחות או יותר back to back את רחובות זוהמים עם דווקא סרט תיעודי שהוא עשה על ההורים שלו, איטליאן אמריקן, הוא טוען שהם כאילו סרטים שמשלימים אחד את השני, שבו ההורים שלו מתראיינים ומדברים על השכונה ועל ההגירה ועל החיים הקשים בשכונה ליטל איטלי, שאני מבין שהיא כבר לא קיימת בניו יורק.
היא קיימת, אבל האיטלקים לא חיים בה.
היא כבר מפוארת.
יש רק מסעדות איטלקיות.
כן, אני הייתי שם. עכשיו, הדבר הנוסף שמחבר אותנו לזה וגם מחבר אותנו לאינפרנו, זה החיבור מרתה ויסקונטי, הזכרת הצד ה... קצת יותר מפואר של ויסקונטי, יש את הצד השני של, זה לא ויסקונטי, זה רוסליני, והנאו-ריאליזם האיטלקי, כן? וכמובן ויסקונטי גם, אבל הרבה יותר מחוספס, והשילוב הזה של סקורסזה מצליח, שנראה לי תמיד בלתי אפשרי, במשהו נורא נורא מסוגנן, עם תנועות מצלמה, ואור אדום, ומשהו שאתה, נכון, הוא מדביק את המצלמה להרווי קייטל, ואנחנו רואים את, את השוטים המאוד קולנועיים ומפוארים ומסוגננים, יחד עם רגעים שנראים לך מרושלים אפילו, כן. מאולתרים, כן. מחוספסים, אמיתיים של אנשי רחוב.
נכון, אתה הזכרת את הסרט התיעודי שלו, סרט נפלא דרך אגב, כן. איטליאן אמריקן, ואני חושב שבזה אתה מאפשר לי להתחיל דיון במשהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, וזה ההשפעות הקולנועיות על סקורסזה. אנחנו יודעים, אני משתמש בזה בשיעורים בתולדות הקולנוע, שהוא עשה שני סרטים על קולנוע, אחד על הקולנוע האמריקאי, מקורות השראתי בקולנוע האמריקאי, והשני על הקולנוע האיטלקי, שזה פחות או יותר מקורות השראתו של סקורסזה מהקולנוע האיטלקי. והשילוב של ההשפעות האמריקאיות עם ההשפעות האיטלקיות זה כל כך בולט בשני הסרטים האלה. אתה רואה את ההשפעה של הפילם נואר, אי אפשר להתעלם ממנה. אתה רואה בבחירה בברנרד הרמן את ההשפעה של היצ'קוק, כן? אתה לא מזהה את הרמן בדרך כלל עם האזרח קיין, עם אורסון ווילס, אתה מזהה אותו עם היצ'קוק, הזיהוי הוא יותר אוטומטי, הוא יותר מתבקש. ואתה רואה את ההשפעות האיטלקיות, הזכרנו את רוסליני ואת ויסקונטי, אבל יש גם פליני, כן? ויש גם המון השפעות אחרות. הדמויות שלעיתים קרובות מגיעות לגרוטסקה, הן דמויות של פליני, כן? ויש המון המון השפעות שהוא מצליח לבנות אותם ביחד, נגיד ללכד ביניהם, וכשאתה מסתכל על הסרט אתה אומר זה סקורסזה, בעוד שניתן לראות את ההשפעות האלה.
כן, לעומת למשל הסרט הקצר של הסטודנטים It's Not Just You Murray, שהסוף שלו הוא חיקוי אחד לאחד של פליני, איכשהו בקולנוע הארוך שלו הוא כבר מצליח לא לעשות חיקויים אלא יותר.
נכון, אבל מצד שני אם אתה חושב על הוגו אז אתה לא יכול לדבר על הוגו בלי פליני.
בהקשר של פליני, לי בצפייה בסרט חב עוד פעם נרועד לי הסימון שזה הבטלנים של סקורסזה.
נכון, נכון.
הבטלנים בסרט מוקדם של פליני, או יולדתו, ובחבורה של גברים...
בטלנים!
שבטלנים, שצריכים לצאת משם, ויש להם גם יחסים אחת עם הקרובי משפחה של האחרים. והסרט, כמו כל הסרטים של פליני, וכמו נראה לי אולי רק הסרט הזה של סקורסזה, הוא די אפיזודיאלי. כלומר, עד הסוף, כלומר, בסוף, בשתי הסרטים יש איזה כיוון דרמטי יותר, כל הזמן אנחנו רואים פיסות מהאינטראקציות של ארווי קייטל עם הסביבה שלו. וגם, אולי גם בסרט הקודם של סקורסזה, קודם, הפיצ'ר הראשון שלו, מי זה נוקש על דלתי, יש את זה גם. כן. אבל כאן, גם הקשר בין שתי החברים, כן. התלויים אחד בשני.
המילה אפיזודיאלי לא ממש מבחינתי מתארת את הסרט. אני אגיד אולי יותר אסוציאטיבי. אני חושב שקל מאוד באמת לדבר עליו באותם מונחים של פליני, אבל לדבר על היבט אחר של פליני. פליני עובר טוב מאוד לקולנוע המודרני, כי אחת הבעיות שהיו לו תמיד בסרטים הקלאסיים שלו, לפני המודרניזם, זה שהבן אדם לא יודע לספר סיפור מאלף עד תף. זאת אומרת, סיפור קלאסי, סיפור שמתחיל באלף ונגמר בתף. ולכן מה שמאפיין את הסרטים של פליני, זה שהם קופצים מעניין לעניין, הם מרחפים, יש בהם את העניין הזה של אפיזודיאליות מסוימת, כן? לילות קביריה. ניקח איקס לילות של קביריה. דולצ'ה ויטה. שבעה ימים ולילות בחייו של עיתונאי. זאת אומרת שאתה לא בונה מבנה סיפורי. זה מזכיר כמובן את ברגמן, סצנות מחיי נישואים. אני הייתי אומר שמה שבולט ברחובות זוהמים זה שזה סצנות מחיי השכונה, סצנות מחיי נאורים של איטלקים אמריקאים. והרעיון שהסצנות האלה מתחברות למשהו כל כך משמעותי, זה סוד הקסם של פליני, של ברגמן וגם של סקורסזה. הרעיון הוא שסקורסזה זקוק לתסריטאי מאוד מאוד חזק, כי לסקורסזה יש איזושהי נטייה להישאר בתוך הסצנה, ולא לעבור מסצנה לסצנה. זה יותר קשה לו כאילו. כמעט בכל סצנה אתה רואה כמה הוא רוצה להישאר בתוך הסצנה, כמו שמקובל בסרטים נאוריאליסטיים איטלקיים, שבהם שוב הדגש הוא על מה קורה. איזה יחסי גומלין נאמר בין אדם שבא לטהר את ניו יורק ובין איש המשטרה החשאית שאמורה להגן על הסנאטור שמאגיש את עצמו כמועמד לנשיא, והאינטראקציה ביניהם מעניינת יותר מאשר קידום העלילה אצל סקורסזה, לפחות בסרטים המוקדמים, לפחות בסרטים שאנחנו ראינו לקראת התוכנית הזאת. אז נראה לי שבזה הוא באמת מזהה את עצמו גם עם הנאוריאליזם, גם עם פליני ואפילו עם ברגמן.
יש לו משהו גם של עיצוב הזמן בסרטים שלו, תחושת הזמן שהוא באמת מתמקד בסצנה ופתאום תנועה איטית, פתאום תנועה מואצת, פתאום המצלמה נעה סביב איזשהו אירוע סטטי. יש לו איזשהו יחס לזמן שהוא נורא מעניין, ושאני חושב שהוא קצת נאבד כמובן בקולנוע, למרות שהוא עדיין שומר עליו, אבל בקולנוע של השנים האחרונות, בוא נגיד בסרט כמו השתולים שהיה כל כך מצליח, בעצם הוא מספר את הסיפור הרבה יותר חולף מסצנה לסצנה, למרות שהרגעים היפים שלו הם הרגעים דווקא של העצירה.
נכון,
של...
אנחנו מדברים על סקורסזה כבמאי של 45 שנים, אולי אפילו יותר אם נכלול את סרטי הסטודנטים שלו. והחיים מלאים מה שנקרא תהליכים, ואחד התהליכים המרכזיים שעושה אותו במאי שלא זכה אף פעם באוסקר ומתפלל לאוסקר, מתפלל לאוסקר ובסוף הוא מקבל את האוסקר על סרט הוליוודי מה שנקרא, זה מערכת היחסים שלו עם הוליווד. הקולנוע שלו בעיניי משתייך לחופש הקולנועי של הגל החדש הצרפתי, להמציא את הקולנוע מחדש. וכל מה שאתה אמרת לגבי השימוש בזמן וכולי, זה להמציא את הקולנוע מחדש. זה להיות אלן רנה, זה להיות גודר, זה להיות כל הדברים האלה. אבל הרומן שלו עם הוליווד קיים כל הזמן. הסרטים שאנחנו מדברים עליהם, רחובות זוהמים ונהג מונית, למרות שהושקע בהם כסף הוליוודי, הם לא הוליוודי. הם ניו יורקים בעליל, הם ניו יורקים כמו וודי אלן לפני שגם הוא חובק יותר מדי על ידי הוליווד. והצורך לכבוש את הוליווד הוא מאוד חזק, והוא קשור עם סגנון שהוא קצת יותר מסחרי מהסרטים הראשונים שלו.
אחד הדברים המעניינים זה שדיברנו שבוע שעבר על קופולה, קופולה דווקא מצליח הרבה יותר להשתלב בהוליווד עם הסנדק, עם הסנדקים שלו. וזה מעניין שזה סרט מאפיה של סקורסזה, אם רוצים לראות את זה גב אל גב עם קופולה, עם הסנדק, אז הסנדק יראה את ראשי המאפיה, את המצליחים, את החלום האמריקאי שמצליח, וסקורסזה מראה את החיילים, את אלה שהיו רוצים להיות חלק מהמאפיה, היו רוצים להתקדם, אבל הם עלובים.
אפילו פחות מהחיילים, כן, הלוזרים. פחות,
הלוזרים. הלוזרים. וזה מין התמונת מראה, הם כולם איטלקים, כן? כולם, בכולם יש אלימות וכולם יש פיור וסגנון של האלימות, אבל זה עולמות אחרים לגמרי, וזה משהו שהקולנוע האמריקאי כמעט ולא ביקר, זאת אומרת, הוא לא עסק כל כך, הקולנוע האמריקאי תמיד עסק בעלייתו ונפילתו של ראש המאפיה. כן. לעומת הסרטים היפנים או הסרטי הקוריאנים, שהמאפיה שלהם זה העיסוק בחיילים.
נכון, זה קל נורא, אתה יודע, להיתפס לכל מיני קלישאות כשמדברים על קופולה וסקורסזה ומשווים ביניהם. אני חושב שההשוואה צריכה להתחיל מזה שקופולה הוא חילוני וסקורסזה לא יעזור לאף אחד כלום, הוא דתי. הוא אחד האנשים הדתיים ביותר בעולם, וכולנו יודעים כמה הנושא הזה הוא אובססיבי אצלו, ואנחנו גם יודעים כמובן מהביוגרפיה שלו, שההורים שלו יעדו אותו, כיוון שהוא היה חלש מבחינה גופנית, והם חששו שהוא לא יעמוד במאבק, אתה יודע, על פרנסה וכולי, יעדו אותו להיות כומר. והוא התחיל עם לימודי כמורה. אדם שמתחיל עם לימודי כמורה ועובר ללימודי קולנוע, סוחב משהו כנראה מלימודי כמורה אל הקולנוע. ולכן, תחשוב שנייה אחת שהאמונה המרכזית של אדם חילוני, הערך העליון בחיים של אדם חילוני, הוא המשפחה. ולכן קופולה עוסק במשפחה. אצלו אבן הפינה של כמעט כל הסנדק, זה המשמעות של קשרים בין אנשים. אנחנו מבדילים בתרבות היהודית בין אדם למקום ובין אדם לחברו. קופולה יעסוק במשפחה, זאת אומרת בין אדם לחברו. אצל סקורסזה זה בין האדם למקום, בין היתר, כמובן גם בין האדם לחברו, אבל גם בין האדם למקום. כלומר, השאלות שלו הן שאלות דתיות מרכזיות, כמעט אפשר להגיד אקזיסטנציאליות. הן שואלות שאלות לגבי משמעות הקיום, משמעות החיים, מה זה אמונה, מה הערך של אמונה, ודברים מן הסוג הזה. כל הגנגסטרים, הלוזרים האלה שלו, ברחובות זעמים, מתחבטים בשאלות האלה, ובמובן מסוים, הפרודיה על השליחות הדתית שרוברט דה נירו מגלם בנהג מונית, כי זה פרודיה על אדם שבא לטהר את העם, משה רבינו, לטהר את העם. יש בזה גם משמעות דתית, ואני חושב שזה ההבדל בין קופולה וסקורסזה. חילוניות של קופולה, דתיות מאוד מאוד עמוקה של סקורסזה.
רוצה לחבר את זה, לדבר על השכונה, אז עד מה שנשאר מאיטליה הקטנה היום, אולי יש גם, זה הרחוב הראשי שבתקופה מסוימת בשנה, השנה יצא לי להיות שם משהו זה, יש
דתית.
תהלוכה דתית, עם, לא, אבל של כמה ימים עם יריד ואורות. וסקורסזה מראה את האורות האלה בסרט. הוא אומר שכמה שוטים של האורות של השכונה בלילה עם ה...
ממש בהתחלה.
נכון.
לא, אבל...
זה לא כל אורך הסרט.
זה חוזר ללייט מוטיב.
כן, כן.
שזה גם סוג של משהו דתי, אבל לא דתי של... קתולית דתי של השכונה שלנו. זה המצד שאנחנו רוצים כדי להראות לכל ניו יורק הרחבה את התרבות שלנו. ובהקשר הדתי, הסרט יוצא מהשכונה רק בסוף, וזה גם הסוף שלהם.
דרך אגב, כן. ספוילרים כמובן, הם לא מתים, זה,
כן.
אני זכרתי תמיד שהם מתים וראיתי את זה שוב אתמול, הם לא מתים.
ג'וני בוי נראה לי פצוע קשה לפחות.
הוא עושה אולי כן. רמז שהם ימותו כי הוא כן. שם את הסרטי מאפיה של שנות ה-30-40 ברקע בטלוויזיה, מישהו רואה, ואז אתה עושה את ההקשר שככה מתו הגנגסטרים שהם מדממים עד שהם מתים. אבל זה נורא סקרן אותי, אבל כן, התכוונת להגיד משהו על השכונה.
על השכונה, כן, הם לא, הם יוצאים, הסרט מרוכז כל הזמן באיטלי, שזה אזור מאוד קטן, ובסוף יש יציאה לברוקלין, חציית נהר, כאילו, והם לא חוצים, כלומר, הקרב על הנהר מתרחש. יש לזה גם את המשהו... הליכה מעבר המקום.
הם גם הולכים לאיבוד, הוא לא יודע, אתה מכיר את ברוקלין, בטח שאני מכיר את ברוקלין, אני לא, וזה. זאת אומרת, באמת האובדן, השכונה שלך, רק כשאתה יוצא מהשכונה שלך ואתה אבוד, כאילו אתה, כאילו, הוא כאילו המלך של השכונה, נכון? הוא ככה מציגים אותו בהתחלה, הוא נכנס, מצלמה מאחורה, הוא רוקד בבר, הוא מסתכל על החשפניות, שם הוא כאילו שולט, גם כשהולכים מכות, זה נורא מעניין לסצנת המכות, בבר שהוא הולך לדרוש כסף מהבעל הבר, הם הולכים מכות ואז מגיע שוטר, ואז פותרים את הכל, ואז צוחקים ביחד, ואז הולכים מכות, זה כאילו טקס, זה אין סכנה באלימות הזאת, זה כמעט טקסי של ככה גברים אמורים להתנהג.
תראה, הביטוי המרכזי שהתחלנו איתו זה הרעיון שהם כולם לוזרים. המטאפורה החזקה ביותר זה שמישהו מהם קונה מה? עדשות למצלמה, ומקבל מה?
מטעמים מיפן או משהו
כזה. אני לא זוכר מה של איזה
שהוא... הוא חושב שהוא קנה משהו גרמני וקיבל יפני.
כלומר, הם לוזרים בנשמה. יתרה מזו, הם כולם פגומים. שניים מהם פגומים, כמעט אפשר להגיד פיזית. הבחורה של הרווי קייטל שסובלת מאפילפסיה, רוברט דה נירו שדי ברור שהוא לא לגמרי מאוזן נפשית, כן? והאחרים פגומים מכל בחינה שאתה רק רוצה. כלומר, הוא מציג עולם פגום, ובתוך העולם הפגום הזה הוא בודק את הנאמנויות של הדמויות לעצמם ולאחרים. ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה ממש מדהימה. תראה, מה שיפה בדמות של קייטל, הדמות של, אני חושב שקייטל הוא הדמות הראשית בסרט, ולא דנירו. אני גם חושב שקייטל הופיע כבר בסרטים קודמים של סקורסזה, בעוד שדנירו מופיע כאן, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה. הוא לקח אותו מדה פלמה, עד כמה שאני זוכר. והדמות הזאת לא רק שמנסה להיות בסדר עם כולם, בסדר עם כולם, בסדר עם הבחורה, בסדר עם החברים שלו, בסדר עם העולם של הגנגסטרים, אלא הוא כל הזמן שואל שאלות לגבי המשמעות של הקיום שלו, לגבי המשמעות.
הוא כלומר, מתאהב בבחורה שחורה, הוא נכון, שואלה אם זה בסדר או לא בסדר.
נכון, לעומת אחד שמספר שהחברה שלו יצאה עם בחור שחור, והוא נשק אותה. זאת אומרת, מה שהוא חולה בו, כי הוא נשק שפתיים של שחור, דרך השפתיים שנשקו את השחור, החברה שלו. הגזענות מתוארת בסרט כל כך יפה, גם כלפי היהודים, גם כלפי השחורים, כן. מה שמחזיר אותי אל הדברים שאתה אמרת, אופר, הריאליזם של סקורסזה, נובע מתוך הכרה כל כך עמוקה של ניו יורק, של האקלים התרבותי של ניו יורק, התחושה שהדמויות שלו הן כאלה אותנטיות, הן צומחות בתוך המציאות שהוא מכיר אותה ממש לפני ולפנים, ויש בזה יופי בלתי רגיל.
הדמות של קייטל היא באמת, אם יש ישו לסרט הזה, זה קייטל בעניין של לספוג את החטאים של האחרים.
יותר מזה, בעיקר בסצנה שהוא רוכן מעל החברה שלו אחרי שהיא לוקה בהתקף אפילפסיה, עד שאימא של סקורסזה מגיעה ומתחילה לקחת פיקוד. כלומר, הוא כל הזמן שואל את עצמו איך אני אהיה בסדר, כמו שנאמר אצלנו, עם אלוהים ואדם. הוא היחידי שמכניס את התפיסה הזאת. שאתה צריך להיות בסדר עם איזשהו סדר דברים מעבר למערכות החברתיות.
הוא לוקח על עצמו את החטאים של ג'וני בוי, נכון, של דנירו.
נכון.
והוא ברמה של סיכון חייו למען אחר, שאחר כל הזמן פוגע בו.
אבל בוא נחשוב, נלך איתך עד הסוף, ונבין שהסקורסזה הוא אחד הבמאים הכי מורכבים שאפשר לדבר עליו בהיסטוריה. כשדנירו נמצא בסכנת מוות, פשוט בסכנת מוות, ויש עליו $8, אתה מסתכל על החליפות של הרווי קייטל, אתה מסתכל על העולם שבו הוא פועל, אתה מסתכל על מערכת היחסים שיש לו, ואתה יודע שיש לו בבנק יותר מ-$2. אתה יודע את זה בוודאות. והוא מציע לרוברט דנירו מעל ה-$8 עוד $20, ואחר כך הוא מעגל את זה ל-$22, כדי שיהיה $30. המושג 30 לא נבחר במקרה. זה שקלי הכסף שיהודה איש קריות קיבל עבור הסגרתו של ישו. ולכן הסצנה הזאת שיש לו, אם הוא היה באמת רוצה, הוא היה יכול לגייס את הכסף בשביל רוברט דנירו, אם הוא באמת נוטל את חטאיו במלוא מובן המילה. אבל יש תמיד משהו שעוצר אותו. ולכן יש משהו משפיל ומעליב בזה שהוא מעגל את הסכום של $8 שיש לדנירו ל-30. והקשר שבין 30 לבין יהודה איש קריות, אתה לא יכול, אם אתה נוצרי או קתולי, להתעלם ממנו.
כן, זאת אומרת, אבל דנירו הוא סוג של יהודה איש קריות, שהוא לא רק לוקח ממנו את הכסף, הוא גם בסוף מבזבז אותו,
נכון,
ולא נותן אותו.
נכון. יש מורכבות מאוד מאוד מעניינת בסרט הזה.
אני חושב שגם הדרך של קייטל להציל את דנירו, כלומר, אם אני, יש לי חבר שהוא מכור לי מורים ואני אלווה לו, אם היו לי 2,000 שקל, או כמה שצריך, זה לא יפתור את הבעיה.
ודאי
כי
שלא.
כי אני צריך לגרום לו לעבוד בעצמו.
ודאי שלא.
וזה מה שקייטל נסה לגרום לרוברט דנירו, אני מניח שבשכונה אחרת הוא היה,
נכון,
לוקחת לו את הפול פסיכיאטרי, כנראה.
זה הרבה יותר עמוק מזה, תראה, אנחנו מתארים פה קהילה. זאת קהילה של אנשים שגדלו יחד, הם כולם גדלו יחד, הם היו חברי ילדות כאלה או אחרים, והם גדלו בתוך סביבה ומוצא. תמיד כשאנחנו מדברים על אמיל זולה, על נטורליזם, אנחנו מדברים על סביבה ומוצא, גנים. גנים איטלקיים, והסביבה הענייה הזאת שבה הם גדלו. ולכן לחלום על גנגסטרים. הורי מדבר על זה בחבר'ה הטובים, שהגנגסטרים מהווים את המודל, את האידאל הנערים שגדלים בשכונה.
תמיד רציתי להיות גנגסטר.
בדיוק. כן. ופתאום...
וגם בסרט שדנירו עשה מאוחר יותר עם הסיפורים רוב אבו נכון, מונס, שאבא כן, של נכון. עובד, כנהג אוטובוס, והגנגסטר הוא זה נכון, שחי את החיים.
וככה תמיד מציגים את הדוד של הרווי קייטל, ואת הפגישות שהוא עושה עם הגנגסטרים האחרים. ופתאום, בתוך החבורה הזאת שמחויבת למושגים של קהילה, קהילה, להתנהג כמו כולם, להיות כמו כולם, להיות הדור הבא של הגנגסטרים, מופיע דמות שאומנם מוצגת כמישהו שכמה ברגים התרופפו אצלו במוח, אבל המישהו הזה, אני חושב שהוא הדימוי הכי קיצוני של מה שאפשר לכנות נפש חופשייה. שום דבר לא משפיע עליו. הוא ילך בדרכו, אפילו כשהוא נמצא בסכנת מוות כל כך קיצונית. זאת אומרת, שום דבר לא יגרום לו לסטות מדרכו. הוא נפש חופשית, הוא אומר לאנשים את האמת בפרצוף. הוא מטיח בהם את כל האמיתות שילד חולה אסתמה, כמו שהיה סקורסזה בילדותו, לא מסוגל להטיח בפני הקהילה שבתוכה הוא חי. ואני חושב שהרעיון של להציג את מי שהוא מבטא את החופש האישי, ללכת עד הסוף עם כל דבר שאתה מאמין בו, ולא משנה מה יגידו הסביבה, להציג אותו בעת ובעונה אחת כחולה נפש, כסוג של חולה נפש, זה אמירה כלפי הקהילה הזאת שלא מסוגלת לקבל את החירות הטוטלית הזאת שיש לדמות של רוברט דנירו. אני אגיד לך למה אני חושב שרוברט דנירו האפיל בסרט הזה כל כך טוטלית על הרווי קייטל, והפך להיות השחקן המועדף של מרטין סקורסזה, ולשחקן המועדף על העולם, על העולם כולו. מי שעשה את זה, זה בסופו של דבר שיתוף הפעולה בין סקורסזה ודנירו, הכישרון של דנירו, אבל יותר ממה שאנשים מוכנים להודות, הכישרון של סקורסזה. זה הרעיון שהוא משחק נפש חופשית, ואתה תמיד מזדהה עם נפש חופשית. יש כאן שתי נפשות חופשיות, כי גם החברה של הרווי קייטל, שרוצה להשתחרר מהשכונה באמצעות אקט של לעבור לצפון ניו יורק, לשכור דירה ולהיות כאילו אחראית על חייה. הדמות הזאת נשארת בתוך הקהילה. מה יגידו ההורים? מה יגידו החברים? בעוד שהדמות היחידה שמקבלת חופש טוטלי מכל מוסכמה שהיא בסרט, זה הדמות שמגלם רוברט דניברו, ג'וני בוי.
זאת אומרת, אתה כן רואה... אני לא מצליח לראות את זה לגמרי ביצירות אחרות של סקורסזה, אבל שכן בהחלט ברחובות זועמים עוסק ביכולת של האינדיבידואל להתנתק מהחברה שלו, או איזשהו קלו בה.
במידה רבה מאוד הדמות הזאת מוצאת את המשכה בדמות שדנירו מגלם בנהג מונית. זאת אומרת, זה הדמות של מישהו שיוצא למדבר, המדבר במקרה של נהג מונית הוא מלחמת וייטנאם. הוא היה במרינס. הוא התמודד שם עם הבעיות שמלחמה, בעיקר אם אתה בסיירת, במרינס, ביחידת העילית, אתה מתמודד איתה. והוא חוזר עטור תחושה של הסנה הבוער, זאת אומרת שאלוהים הטיל עליו את המשימה שבה הוא מטהר את הזבל האנושי של רחובות ניו יורק. הוא חדור אמונה פנימית כל כך עזה שלא מושפעת משום דבר.
לא, הרעיון טרוויס ביקל, הגיבור של נהג מונית, הוא בעצם כל פעם שהוא נוהג במונית הוא לובש את המעיל מלחמה שלו, את המעיל נכון, של החייל, נכון. זאת אומרת הוא עדיין בקרב, הוא נכון. עדיין במלחמה, מבחינתו כן. הוא עדיין צריך לעשות את מעשה הגבורה הזה נכון. שיהפוך אותו לגיבור ודאי, מלחמה אחרי השפלה של
ודאי, יתנאי. ותחשוב על הממדים הפיזיים כשהוא מגלח את השיער שלו וכל הדברים האלה. שים לב לקונפליקט המרכזי שלו, כמה זה דומה לגיבורי ה...
מערבון.
כן, הוא קרוע בין קדושה לבין כן. קדשה, בצורה הכי קיצונית שרק אפשר.
ואחד הדברים שקורים, זה שהדמויות האלה, דיברנו קודם על זה, הן נכנסות לגיהנום, לסוג של גיהנום, ואתה דיברת על גן העדן. אחד הדברים שאני רואה חוזר בסרטים של סקורסזה, שאיזושהי כמיהה לסוג של גן עדן, שתמיד מקבל בצורה קצת קלישתית אולי דמות של אישה. אישה ש... או מערכת יחסים רומנטית שיכולה להציל את הגיבור, להוציא אותו מהמקום האבוד, הלוזר, הכואב, המייאש, שבעצם מראש זה קרב אבוד, כי תמיד האלימות פורצת גם ליחס עם ה... לקשר עם האישה. זה לא משהו שאפשר להגיע אליו, אבל זה כאילו איזשהו חלום של גן עדן שקיים שם, שמקבל ביטוי דרך איזושהי זוגיות פנטסטית ובלתי אפשרית.
שוב, אם נגזים טיפ-טיפה ברעיון שלך, הרי הוא עושה סרט באמצע, שנקרא אליס לא גרה כאן יותר, ומתאר סוג מסוים של מסע אל גן עדן. זאת אומרת, היא לא מממשת את הגן עדן הזה, אבל באופן עקרוני אתה מרגיש שאחרי מה שקראתי אינפרנו ופורגטוריו, באליס שנעשה לפני נהג מונית, הוא כן מנסה להגיע לסוג מסוים של פרדיסו. זאת אומרת, יש משהו נורא אידילי בסרט הזה, פחות אלים והרבה יותר, נגיד, תואם את ההשקפה הנוצרית לגבי מימוש עצמי של אישה.
האמת היא, אליס מתחיל בגירוש מגן עדן.
נכון.
בפנטזיה על הילדות של אליס, היא בעצם הקוסם ארץ עוץ. היא נמצאת בתוך הקוסם ארץ עוץ, עם קצת המערבונים של קינג וידור, אבל בעיקר קוסם ארץ עוץ, וזה ייקח עכשיו את הילדות שלה. ככה היא חובה, והיא רוצה לה, היא אומרת שהיא תגדל ותגל ארץ עוץ. והיא גדלה ומגיעה להיות עקרת בית עם בעל היום ונורא.
קריס קריסטוף? לא, אתה מדבר על ההתחלה.
בהתחלה.
זאת כבר האירוניה שעובדת אצל סקורסזה שעות נוספות.
אבל גם בסוף היא לא מוצאת את גן עדן, אבל היא מוצאת את קריס קריסטופרסון, שזה לא רע.
אז בוא נחשוב ככה, קח את הטיהור הטוטלי מהרוע שמבצע רוברט דה נירו בנהג מונית. הוא מחזיר את הילדה לחיק משפחתה, ואז אתה מקבל את המכתב מההורים, כמה שהוא אירוני. אתה אומר, הילדה הזאת איבדה את כל מה שהיה בה, היא תהפוך להיות לאפס מוחלט, אחרי שהיא חוזרת את ההורים.
גם היא חווה את האלימות הזאת סביבה, שדנירו מפעיל. אתה רואה את ג'ודי פוסטר מגיבה לרגע הצלה בין מרכאות כפולות, זה טראומטי.
זה נורא אירוני, וזה נורא מורכב אצלו. אני כל כך אוהב את המורכבות הזאת, כי יש בה משהו מאוד מאוד אירופי, זאת אומרת, לא הוליוודי נגיד. וכמה שאתה רואה סרטים של סקורסזה, אתה תמיד מגלה עוד מישור ועוד מישור ועוד מישור, הרבה יותר מאשר אצל במאים אחרים, בני זמנו בארצות הברית, חוץ אולי מטרנס מאליק.
אם נחזור לסוף של נהג מונית, יש בו משהו שאני, זה ככה הוא חווה את הדברים, המכתב הרגע שאני לאישה, אוטו קרה מהעירייה, סיביל שפרד מדברת איתו. לא הרבה יותר סביר אם הוא היה עושה את מה שהוא עושה, שם הוא שלח לכלא, לקיחת חוק לידיים ו...
כן, הוא ויג'ילנטה.
כן, זה לא... זה מה שהוא חושב שהחברה תגיד לתיאור שהוא עשה. זה לא... הצרט מפסיק להיות, אם הוא אי פעם היה, קשור למציאות. בנקודה הזו, בצורה...
או ביקורת של סקורסזה, על מי הם הגיבורים שלנו.
יותר מזה, ביקורת של סקורסזה על דרך הסיפור ההוליוודית. זאת אומרת, הוא מציג סיטואציה שהיא בעת ובעונה אחת, יכולה להיות ריאליסטית ויכולה להיות מה שנקרא הזויה.
הזיה של בן אדם
בגלל אמת. הזיה לחלוטין. הקאט שהוא עובר מסצנת הטבח לסצנה שבה הוא כבר השתחרר מבית חולים, והוא נוהג מחדש את המונית, וסיביל שפרד מגיעה אליו, היא הזיה טוטלית. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא את זה איך שאתה רוצה.
אחד הדברים המשותפים באמת בנהג מונית ורחובות זועמים, זה ההתפרצות, הקתרזיס האלים בסוף הסרט. זאת אומרת, סוג של סקורסזה שמביא אותנו תמיד איזשהו רגע של אלימות, או רגש של אלימות שהולכת להתפרץ, לפעמים מתפרצת פה קצת וזה, אבל בסוף תמיד איזשהו שפריצים של דם לכל הכיוונים. ואחד הדברים המעניינים שראיתי אתמול גם, שהיריות שסקורסזה עצמו בתפקיד אורח יורה בדנירו והרווי קייטל, זהות או דומות מאוד ליריות שדנירו יורה בנהג מונית בסוף. כדור אחד בצוואר שמוציא שפריץ של דם מהצוואר, וכדור ביד של הרווי קייטל שגם דנירו בנהג מונית יורה בידיים של אחד
מהם. אבל שוב תראה את
כמו על סמנים של סירוס.
אבל שוב תראה את המורכבות של סקורסזה. כשהוא לוקח לעצמו את התפקיד ברחובות זועמים, הוא יורה. כשהוא לוקח לעצמו את התפקיד בנהג מונית, הוא רק מדבר על זה שהוא יורה.
אבל הוא נותן את הרעיון,
אכן,
הוא שותל את הרעיון
אכן,
במוח
שלו. אכן, אבל הוא עצמו לא יורה. הוא יוצא הפעם צדיק. תמיד יש אלמנטים, אני שוב חוזר על של מורכבות, זה אף פעם לא פשוט. ולגבי האלימות הזאת, אורי קליין נוהג לדבר תמיד בביקורות שלו על הרגע ההיסטורי שבו נעשה הסרט, הרגע ההיסטורי. אתה יודע מה היה הרגע ההיסטורי שבו נעשו שני הסרטים האלה? זה שיא האלימות בארצות הברית, זה התקופה שבה האלימות, הלא הדמות של הסנאטור בנהג מונית, איכשהו אמורה להזכיר את קנדי והרעיון שכל הזמן יש לך תחושה שמישהו יראה בו, הוא חזק מאוד בסרט הזה. וכמובן האלימות של וייטנאם וכל יתר האלימויות ש...
הרחובות עם ההפגנות והמחאות של השחורים והאלימות המשטרתית כנגד המיעוטים.
בניו יורק שמחזיקה אז בשיא מספר מעשי הרציחות לנפש.
לא סתם יוצא במקביל גם הרי המזוהם, שהוא הצד השני של המטבע, שהוא שם קצוץ על
פנים של איראן. אתה רואה את הקשר בין הרי המזוהם ונהג מונית. אתה רואה, זה שני צדדים של אותו מטבע. כאן מטעם הממסד מישהו עושה תיאור מוסרי, וכאן מישהו מחוץ לממסד עושה את אותו תיאור מוסרי.
כמובן שאצל סקורסזה יש הרבה פחות ההדרה של התיאור המוסרי.
ההפך הוא הנכון, יש הוקעה.
יש סצנה ברחובות זועמים, זה החיסול או ניסיון החיסול שמתחיל בשירותים ועובר תוך
של דיוויד קרדיין.
כן, כמה קשה. כמה מלוכלך זה. יורה בו ומתנפל עליו בחזרה.
אנחנו הרבה מדברים על קולנוע ואלימות, אסתטיקה, אלימות, איך אנחנו בעצם, הקולנוע הופך את המעשה האלים לחוויה נעימה אסתטית או מסוגננת, ואנחנו נהנים מאלימות. ויש פה איזשהו מהלך מעניין, כי סקורסזה עושה אסתטיזציה של הרגע האלים, הוא מאוד מסוגנן, ועם זאת... הוא עדיין מצליח לשמור על הזעזוע, הוא עדיין מצליח לשמור על מרחק מוסרי.
במקרה של הסצנה שאתה מתייחס אליה משתי סיבות.
דרך אגב, בקופולה זה לא קורה, בסנדק אני נהנה מכל רצח גם שזה מזעזע.
בוא ננסה להבין את זה. הדמויות שנהרגות בסצנה המזעזעת הזאת, הן דמויות גרוטסקיות. שתיהן גרוטסקיות. גם הסרסור שלה הוא דמות גרוטסקית, מאוד גרוטסקית.
אנחנו מדברים על נהג מונית, כן.
אנחנו מדברים על נהג מונית, כן. וגם הדמות של השוער במלון, אני לא יודע מה בדיוק התפקיד שלו, זה שמזכיר לה את החדרים בגובה, הוא דמות גרוטסקית. זה סיבה ראשונה. הן גרוטסקיות, ולכן אתה לא מאמין שזה באמת קורה. אצל קופולה הן דמויות דרמטיות רגילות, כן? שהזדהית איתן במהלך הסרט של המטלה הקירות. כאן הן מראש גרוטסקיות, הן תמיד גרוטסקיות. וההיבט השני זה שאתה רואה את זה דרך העיניים של ג'ודי פוסטר. זאת אומרת, באותו הרגע אתה לא יכול להישאר שווה נפש, זה לא דרך העיניים שלך שמרים את זה. הוא לוקח את הילדה הזאת בת ה-14 או בת ה-12 וחצי, כמו שנאמר לנו, ומראה את זה דרך העיניים שלה, ולכן הרעיון הוא שתמיד הוא מוצא את הדרך להפוך את הסצנות שלו למורכבות, לא פשוטות. את זה, אגב, למד ממנו טרנטינו.
אבל טרנטינו אולי... כן נכשל, או שהרי אנחנו רואים את האלימות של טרנטינו והיא עדיין מצועצעת וכיפית.
אבל כאילו. היא גם גרוטסקית, וברגע שהיא גרוטסקית, הנאצים
או ג'אנגו האחרון.
או ג'אנגו האחרון. ברגע שהיא גרוטסקית, אז אתה יודע, זה כמו ציורי קלפים, זה לא, המימד האנושי הוא פחות חשוב מאשר, ברגע שהדמויות מעוגלות ואנושיות כמו אצל קופולה, אז אתה לא יכול לשחק בשני הצדדים של אותו המטבע. וסקורסזה תמיד מציג את זה במידה רבה מאוד של גרוטסקיות.
אני רוצה להבין יותר לעומק למה בעצם דווקא הבחירה בגרוטסקי ולא בריאליסטי היא זאת שמוסיפה איזשהו ריחוק מוסרי שמאפשר להסתכל על אלימות בלי שהיא מאוד, נגיד שהיא פחות תעודד אלימות, שהיא פחות תעשה לך חשק.
שוב, ברגע שאתה שולל מהדמות את המימד האנושי שלה, אז אתה לא מרגיש את אותו חסך רגשי שאתה מרגיש כשדמות אנושית משלמת בחיי העל. ברגע שדנירו ברחובות זועמים הוא גרוטסקי, אז הזוועה שאתה רואה היא לא כל כך נוראה.
אבל אז זה פחות מוסרי עקרונית, לא?
לא, כי זה משחק. זאת אומרת, הגרוטסקי הוא כאילו פחות אנושי. הוא עבר איזשהו עיבוד שכתוצאה ממנו הוא פחות אנושי. הוא מוגזם, הוא קריקטוריאלי.
למשל, באותה שנה יוצא רוקי. אנחנו, כשהייתי ילד, הייתי רואה רוקי עם אח שלי, וזה כאילו יותר אנושי,
נכון,
רוקי.
נכון, בדיוק.
ואחרי כך. שהיינו מסיים לראות רוקי, היינו הולכים מכות תמיד. נכון. היינו נשארים עם חשק להרביץ.
אבל זאת איננה אלימות קיצונית. זה לא, אלימות לא, שמוכרת על ידי חוקים חברתיים. יש את ה... איך זה נקרא?
תסביר את זה לאבא שלי, שהיה צועק עלינו לא לריב.
איך קוראים לזה? החוקים של המרכיז, whatever his name is, שקבע את חוקי האיגרוף, והכל בתוך מסגרת מפוקחת עם שופט וכו' וכו'. כאן זה התפרצות קיצונית של איזשהו זעם אובססיבי. המילה אובססיבי מאפיינת את שני הסרטים האלה. מאוד אובססיבי. וברגע מסוים, ברגע שזה הופך להיות לאובססיבי, אתה מאבד את המימד האנושי.
גם שור זוהם.
גם שור זוהם.
מצליח לעבור בין סצנות נורא אנושיות לסצנות סופר גרוטסקיות, שבעצם...
בוודאי, בוודאי.
אתה לא מסיים את שור זוהם עם חשק להחטיף מכות למישהו.
זה הכוח, זה הכוח של הבמאי הזה.
עם שור זוהם אתה גם רואה אותו בעצם מחטיף לאשתו ולאח שלו. נכון. לא בזירה, אבל...
ועוד איך.
וגם לא רק פשוט מרקר אותם. רואה אותם באימותים ב... דינמיקה בין הדמויות, שעושה זה בורא במאמר שור הזוהם בצורה. וגם כאן קצת יחסמים את הרזה, הבחורה של אבי קייטל. באחת מצלנות, אולי הראשונה ביניהם נראה לי, הוא אומר לה...
הוא יורה בה.
הוא יורה בה, לא, אבל הוא אומר לה, הוא יורה בה...
בצחוק, אבל...
יותר, בבעול, אם הייתי, היה סכנה שהייתי מתאהב בך, לא הייתי כאן. זה דבר אכזרי. קודם כל זה אכזרי כלפי עצמו כמו אהב בה. דבר שני, זה... דבר מאוד מעליב להגיד לבחורה שמסתכנת מאוד ברומן איתו.
בוא נחזור קצת לעומק, קצת לסגנון, לשפה הקולנועית שסקורסזה מפתח. הוא מצד אחד מייצר תחושה של סובייקטיביות מאוד גדולה, כי זה הסגנון, הוא כמו שהוא מצמיד את המצלמה להרווי קייטל, או רועד איתה, או רוקד איתו, או מתקרב אליו, או התאורה היא מלאכותית כמעט במובן מסוים.
היא נגיד מודגשת, מאוד מודגשת.
מודגשת, וזה סוג של, אבל כן, סובייקטיביות, מלאכותיות כמעט שזה, ומצד שני, תמיד שואל את עצמי, למה זה עובד? זה אמור להיות... קיץ' מניירה, זה אמור להיות מניירות. אני רואה את התנועות מצלמה של סקורסזה, אני רואה את העריכה שלו, הוא מכניס קליפים לסרטים שלו, כל הזמן אוהב להכניס קליפים מוזיקליים, הוא מראה לך הרבה שוטים קטנים של דברים, עם מוזיקה עכשווית, פופ, קיצ'י,
נכון.
וזה עובד. וזה עובד, לי זה עובד תמיד לפחות. וזה מעניין אותי המתח הזה בין במאי שמשתמש ביתר על המידה כביכול בשפה הקולנועית, אז הוא מרשים אותנו, ועדיין מצליח לא ליפול במניירה.
תראה, אני מתלבט בבעיה הזאת בדיוק כמוך. סקורסזה מבליט את הלשון הקולנועי שלו. אתה רואה את העולם שלו דרך הלשון הקולנועית שלו. נורא קל להגדיר את הלשון הקולנועית שלו. מצד אחד הוא... אוהב באמת לעבוד עם שוטים ארוכים, ומצד שני הוא חותך אותם, הוא חותך אותם בלי סוף. כלומר, אתה מרגיש שהוא צילם והוא חותך. הוא חותך כי הוא עורך מקצועי, הוא תמיד היה עורך, הוא התחיל את הקריירה שלו, הוא ערך כידוע שני סרטים שאנחנו אמורים להכיר, האחד זה וודסטוק, השני זה אלוויס...
אלוויס בהופעה חיה.
אלוויס בהופעה חיה.
אני חושב שוודסטוק זה היותר חשוב.
בוודאי, ויש לו את כל הסרטים הדוקומנטריים.
על מוזיקאים, עד היום.
מוזיקאים, וגם כשעורכים לעורכים אחרים, הוא חלק בלתי נפרד. כלומר, אתה רואה שמצד אחד, הוא רוצה לחתוך כדי ליצור את התחושה של עריכה מאוד מאוד אנרגטית, ומצד שני שהוא מצלם בשוטים ארוכים. עכשיו לגבי עניין של תנועת המצלמה, זה הסגנון שלו, זה הבן אדם. הוא מניע כל הזמן את המצלמה עם האירועים, הוא נכנס בדמויות. הזכרת שהוא רוקד עם הרווי קייטל, זאת אומרת, יש כאן כוריאוגרפיה. הוא עובד בכוריאוגרפיה של מצלמה. הוא עושה את זה כדי לבדל את עצמו, כן? אני מדגיש עוד הפעם שהוא, כשדיברנו על קופולה וסקורסזה, קל מאוד לדבר על שניים מהמוסדות האקדמיים שחינכו אותם. קופולה בא מאוניברסיטה שמסונפת להוליווד, זאת אומרת שאני מניח שרוב המורים שם הם אנשי הוליווד, UCLA, והוא בא מניו יורק, הוא בא מהעולם של הגל החדש הצרפתי, וקורסאווה והדברים האלה.
וקסווטס. שהוא לא בניו יורק, אבל הוא בניו יורק.
בוודאי, בוודאי. ולכן, מי אנשי הגל החדש, במיוחד מטריפו וגודר, שהם חזקים בזה, הוא למד להבליט את ה... סגנון הקולנועי, להעמיד את המצלמה כאובייקט שעליו אתה מסתכל, ודרכו אתה רואה את הדמויות. אתה לא יכול לראות את הדמויות בלי החציצה של המצלמה. אתה כל הזמן רואה את הטכניקה. אתה רואה אותה בכמה מישורים, ברעיון של הכוריאוגרפיה שלה, איך הוא מתאם את התנועה של המצלמה עם התנועה של הדמויות. אני חושב שהוא מגיע בזה לסיאו דווקא בסרט אחר, עם פול ניומן שנקרא
צבע הכסף.
צבע הכסף. שם לדעתי...
סרט המשך לסרט אמריקאי קלאסי.
נכון. שם לדעתי הוא עושה את העבודה, כי יש לו כנראה גם צלם יותר טוב שם.
אתה רואה את המסעם של פסבינדר.
בלהאוס.
בלהאוס.
בלהאוס. הוא עושה עבודה נפלאה, אבל גם בסרט הזה. הוא רוצה שנראה את ה... בוא נאמר ככה, הוא רוצה שנראה את העין שלו. המצלמה זה העין שלו. ודרך העין הזה שלו, אתה אומר משהו על האיש שעשה את הסרט, ולא רק על הדמויות שאותם הוא מתאר. ולכן הוא מדגיש את התאורה. הפסקול הוא פשוט מדהים, כל פעם מחדש הוא מדהים אותי. הדרך שלו לשפוך את ה... מצד אחד את הלהיטים, מצד שני את השירי עם הנפוליטנים או הסיציליאנים, מצד שני מוזיקה קלאסית, כן? לתאר את כל העולם הרגשי שלו, דרך המוזיקה שהוא ספג בחייו, לא אני, אבל ובצורה כזאת אני לומד להכיר את עולמו הפנימי של סקורסזה יותר מאשר...
זה נראה שהאושר התרבותי והאישיותי שלו מצליח להיכנס, גם הוא מאוד היפראקטיבי, הוא נכון, מאוד קופץ מנושא נכון, לנושא, נכון, וגם נכון. הסרטים שלו הם כאילו קופצים, כך. אבל הם אורגניים כי הם עדיין חלק מאותה אישיות, זה משהו מרתק. וכמו שאמרתי, הדברים האלה אני יכול לראות סרט של במאי פחות מוכשר, שהוא גם יניע כל הזמן את המצלמה, גם יכניס הרבה שירים, וזה יראה מניירה, זה יראה לא אמיתי. ותמיד מסקרן אותי להבין האם בחיבור ההרמוני בין תוכן לצורה, האם יש כזה דבר, או מה מבדיל בין סקורסזה שמצליח לעשות את זה, לבין אלפי סרטים שמניעים את המצלמה, אתה מרגיש, זה קיץ', זה לא עובד.
תראה, זה אותה תחושה של אותנטיות. היא מתבטאת ברעיון רק על עצמי לדבר ידעתי. אתה מרגיש שזה בא מתוכו, מליבו, מהדרך שבה הוא רואה את העולם. אני נורא רוצה להקביל את זה, אפילו הייתי אומר, אוהב להקביל את זה עם טריפו. זה אותו הדבר בדיוק. הוא מדבר על העולם שהוא בא ממנו, והוא מכיר אותו, והוא יודע לבטא אותו. אחר כך אצל טריפו זה יהפוך למניאר, לדעתי גם אצל סקורסזה זה יהפוך נכון. למניאר. אבל בסרטים האלה זה כל כך אותנטי, אתה מרגיש שהשפה שהוא מדבר בה זה הוא עצמו, ואתה נותן לזה כבוד. אתה נותן לזה כבוד.
זאת אומרת שהסיבה להניע את המצלמה היא מתוך אמונה אישית בדבר הזה, ולא כי אתה רוצה, נכון. כי אתה יודע שככה זה ייראה נכון, טוב יותר.
נכון, בדיוק כך. זה בא ממנו.
מבע הוא כלי, וגם אתה שולט הכי טוב במבע בעולם, אנחנו אוהבים את ביאליק ואלתרמן, אם אנחנו אוהבים, לא כי הם שולטים בשפה העברית יותר מכל אחד אחר, הם גם, אבל הם גם יודעים להשתמש בה כדי להעביר את העולם שלהם, את הראייה שלהם, ליד עם שורים אחרים שקוסמי מילים וחריזה, אבל לא מצליחים להעביר לנו את העולם הזה. ופשוט סקורסזה יודע, יש לו מה להגיד.
כן. דרך אגב, כנראה בגלל זה גם הוגו, עבורי לפחות, עבד הרבה יותר טוב מהרבה מהסרטים האחרונים שהוא עשה, כי איכשהו הוא הצליח להתחבר חזרה לרגעים לפחות, למקום מאוד אישי של אהבת
נכון,
קולנוע.
נכון, אני כן. אגדיר את זה אחרת. כל הסרטים המאוחרים, האחרונים של סקורסזה, הם סרטים של סצנות. יש סצנות שאתה לא מדמיין במאים אחרים מגיעים לגבהים כאלה, לרמות כאלה, אבל הסרט כשלם,
כהצטברות,
כל הסרטים המאוחרים שלו הם בעייתיים, חוץ מהוגו, כי בהוגו הוא כנראה חוזר באמת אל עצמו, ולכן כל מה שנותר לקוות זה שגם בסרט החדש זה לא יהיה מושלם או מבריק או זוהר ברמת הסצנה, אלא שתהיה לו תפיסת עולם שתחדור דרך כל הסצנות בסרט ותיתן להם משמעות.
כי דרך אגב, יש ברחובות זרמים אפילו רגעים של זיוף במשחק, יש רגעים של קצת מרושלים, אפשר להגיד, אבל...
למי זה משנה?
אבל זה לא משנה, כי ההצטברות היא הרבה יותר חזקה, ואולי דווקא הרגעים של רשלנות, או רגעים של אלתור, או רגעים של... נותנים איזושהי רעננות, איזושהי נשימה לסרט, שאולי חסרה בדיוק הכל כך נכון, של השתולים, שזה הכל עומד נכון, הכל מדויק, ואיפה אתה נכנס?
ארווי קייטל הוא שחקן שאני יותר ויותר מעריך אותו כל הזמן, עם נוכחות שיש בה חספוס וכל מיני טעויות, אבל מה שחסר לי בהרבה שחקנים בזמנו, וזה גם אקטואלי שאנחנו מבקים בימים אלה לכתו של אריק איינשטיין, זה קול מלטף. וארווי קייטל ואריק איינשטיין, השימוש שלהם בקול, בתור שחקנים, בתור, הוא מאוד דומה. זה קול שמעניק לסיפור, שחי את הסיפור, והוא אישיותי בפני עצמו.
שאתה מרגיש בטוח איתו?
אתה מרגיש בטוח, אני מרגיש, אני... כבר לכן אני מרגיש בטוח, כי ארווי קייטל, רוב הסרטים שלו לא לוקחים אותי למקומות בטוחים.
כן, בדיוק.
אבל אני מרגיש אמינות בקול שלו. אני יודע שאנגלופולוס רצה לעשות את מבט של אודיסאוס ביוונית, וארווי קייטל הגיע לסט בשביל להיות שם פיזית, והוא שמע אותו מדבר והחליט שהסרט צריך להיות באנגלית עם הקול שלו, כי הקול שלו סוחף אותנו לעולם, נותן לנו סוג של בית ואמינות וחמימות, ולכן זה גם הסרט של חובות זמים. כן, זה המספר, כשאותו המספר הזה הוא איתנו. ואגב, גם עובד לסרטים אחרים עם ארווי קייטל, כמו אישון והסרטים עוקבים אחריו, ואפילו כנס את עידנים בצנה האחת, שיש שם עלי ארווי קייטל לדבר, לקריין אותם. תחזור.
אני שומע אותך, נחמן, הרבה פעמים גם מדבר הרבה נעימות על ארווי קייטל בשיעורים שלך.
תראה, הוא בוודאי אחד השחקנים החשובים ביותר של הקולנוע האמריקאי, וזה בגלל שתי סיבות. היכולת שלו להיכנס לכל דמות, הוא יכול להיות פיזי מאוד, הוא יכול להיות אינטלקטואלי מאוד, הוא יכול להיות מרגש מאוד, הוא יכול להיות מנותק מאוד, הוא זיקית, הוא בעל מנעד, מרחב של תפקידים, אולי מהגדולים ביותר שאני מכיר. אבל דבר אחד הוא לא הצליח לעשות, והוא לעבור ממימד של שחקן אופי למימד של כוכב. וכשאתה רואה את שניהם ביחד בסרט רחובות זוהמים, את מי שכן הגיע למעמד של כוכב, רוברט דה נירו ואותו, אתה גם מבין מדוע. אתה גם מבין מדוע. התחושה שלי היא שארווי קייטל לא לוקח סיכונים. זאת אומרת, הוא שולט בדמות שלו מההתחלה, מהשנייה שהוא מופיע. השליטה שלו היא טוטלית. כמעט כל היבט של הדמות מנותחת על ידו, מבוצעת על ידו בשלמות. יש משהו בלתי צפוי ברוברט דה נירו.
רואים את זה בשתי סצנות, אחת ברחובות זוהמים והשנייה בנהג מונית. ברחובות זוהמים שהוא לוקח אותו החוצה כדי ממש לקראת סוף הסרט, ודה נירו עונה לו כל הזמן את אותה תשובה, אומר לו, לא זוכר איזה משפט, הוא אומר לו, למה, או למה, מה זה משנה, זה $8 או משהו כזה, מה זה משנה, לא יודע, וקייטל אתה רואה שבשלב כלשהו לא יודע מה לעשות, שהוא נשאר ככה, ואז יש קאט, ואתה מבין שאולי הוא כבר התפרץ בצחוק, או לא ידע איך זה, ואז הסצנה ממשיכה. בנהג מונית זה בסצנה שהוא בא לבקש להיות עם ג'ודי פוסטר, והרווי קייטל קורא לו קארבוי וקורא לו שוטר, ודה נירו מאתגר אותו גם שם. הוא גם מסתכל עליו, ואתה רואה את קייטל מאבד שליטה.
נכון.
ועכשיו אתה רואה את קייטל מאבד שליטה, לא רק את הדמות מאבדת שליטה, וזה מעניין מה שדה נירו עושה לקייטל, אבל אתה רואה שהוא לא יכול לעמוד בטירוף של דה נירו, ביכולת שלו.
בהחלט.
קייטל הוא שחקן חושב.
נכון.
אינטלקטואל. הוא יגיד, יבוא ויגיד, טרנטינו הזה כותב בצורה מיוחדת, ואני אשחק בסרטים שלו כדי שהם ימומנו, וכדי שטרנטינו, כי טרנטינו יצא ממנו משהו. דה נירו הוא שחקן רגשי ויצרי והרבה יותר טוטלי. הוא יכול לעמוד מול המראה בנהג מונית, ולהוציא את הציטוטציה הזאת של אדם מול מראה עד למקום הכי קיצוני שלה.
עד למקום שאתה תזכור את זה כחוויה קולנועית חסרת תקדים.
לעומת אצבעות, פינגרס, ששם יש את הרווי קייטל, גם הולך ומשתגע.
אבל בפינגרס זה לא לגמרי עובד.
נכון.
הוא גם בחר עוד פעם גילה במאי בשולם, ועכשיו הוא במאי מוכשר כדי לתת לו את הצ'אנס. אבל הוא לא היה השחקן המתאים לפינגרס. קייטל.
זה מה שאמרת קודם, או שאני השלמתי לך, שאתה מרגיש ביטחון כשאתה עם קייטל. זה לא כשאתה מרגיש ביטחון, אבל שכן, שיש משהו מאוד שמור אצלו, בטוח.
בגלל זה גם סקורסזה, שהשתמש בו בכמה, בסרטים המוקדמים שלו.
שלושת הסרטים המוקדמים.
מסרטי הסטודנטים.
עבר לדנירו.
עזוב אותו, כלומר, הוא גם לא חזר, הוא גם עבר לג'ו פשי כשחקן המשנה.
כן.
יותר מאוחר, כלומר, או...
עוד אחד שמתפרץ ואתה לא יודע מה תקבל, למרות שהוא גם לא...
הוא אחר, ג'ו פשי גם לא יכול לסחוב להטיס סרט על גבה, אבל יכול להיות מענה לדנירו בצורה אולי שהפכה את השור הזוהם והחבר'ה הטובים וקזינו.
לא, כשאתה מנתח באמת ברצינות ולעומק, אין צל של ספק שכשאתה בא להעריך עבודה של שחקן ברחובות זוהמים, קייטל עושה שם עבודה. כי הדמות בנויה מכל כך הרבה ניגודים פנימיים.
הוא גם אמור להיות בשליטה.
נכון.
זה בסדר, הוא היו כאן נכון.
הוא עושה אותם מדויק. וברגע אחד של דנירו, ואתה שוכח את קייטל.
אנחנו צריכים למצוא לזה סוף, אבל אנחנו צריכים לסיים. מה...
אין לי שורת מחץ.
מה אפשר להגיד?
חוץ מתגעגע לסרטים המוקדמים של סקורסזה.
אני כמובן, אבל קודם כל אפשר לראות אותם שוב, אבל זה נחמד. אני בעד הקריירה שלו, היא קריירה...
גם אני בעד.
היא קריירה יפה.
אני בעד, אי אפשר להגיד שיש משהו שמבייש את יכולותיו, בשום פנים ואופן לא. אבל אהבתי אותו יותר בסרטים הללו, אני גם חשבתי שהוא לוקח הרבה יותר סיכונים, ומי שלוקח סיכונים תמיד הוא סימפטי לי יותר.
אבל אתה לא יכול להיות צעיר ומורד בנצח, ואני חושב שהוא אולי להבדיל מקופלה מצא את הדרך להתעדן בצורה
שלא פוגעת בתדמית
שלו
ובקולנוע שלו,
וגם שולח למקומות הכי הוליוודים מסחריים. הוא הוליווד במיטבה.
אני לא יודע.
הוא לא רחוק במיטבה, הוא לא הגיע ל...
כי כמו שנחמן אמר, הוא לא מספר סיפור יפה, הוא מספר רגעים טוב.
תחשוב גם על...
זה לא קזבלנקה.
תחשוב כמה רגעים מעיקים היו לך בכנופיות ניו יורק, כמה רגעים מעיקים היו לך בטייס, או בשאטר איילנד. עם כל הערכה, זה תמיד לא מגיע למקום שבו אתה יוצא מרוצה באופן מלא מהסרט.
אבל עדיין עלו בכנופיות ניו יורק רגעים ש...
ברור, יש סצנות...
נבלעתי בתוך הסרט.
ברמת הסצנות, אני אומר, זה עובד נפלא.
אני אוהב יותר סרט כמו Bringing Out the Dead, שהוא עשה עם ניקולס קייג', כי יש בו גם יותר סיכון שם. הוא פרוע לגמרי, הוא מוזר, אבל הוא לפחות שם מסתכן ונכשל ומצליח.
מי כתב את Bring Up the Dead? מהיית הסריטאי?
וואי, אני לא זוכר מה...
פול שרדר.
פול שרדר שוב?
סביר.
ו-Bring Up the Dead הוא סוג של נהג מונית. פחות טוב, אולי כי ניקולס קייג' הוא שחקן לא רע בצרט הזה, אבל הוא לא... ואולי כי יש באמת כאוס אל הסרט שהולך קצת רחוק מדי. אבל Bring Up the Dead הוא, אין, לא הזכר, הוא מהסרטים המעניינים ביותר של שנות ה-90.
נכון.
סרט גם כיף.
וגם לא הזכרנו הרבה כישלונות. לכבודו של סקורסזה. קונדון.
כן, הוא לא במאי לסרט בודיזם, אבל הוא גם עשה עוד דברים, מה שנקרא לילה של פורענות, After Hours.
זה דווקא מהסרטים שאני מאוד אוהב.
אני מאוד אוהב, לא, זה ממש לא קשור, זה סרט מפואר מאוד.
הוא מתפרע, הוא הולך עד הסוף, והוא מרתק לאללה.
ופסגת הפחד.
פסגת הפחד, אפיזודה מופלאה שלו בסיפורי ניו יורק, שלדעתי מופלאה, מה שלא קורה אצל קופולה, ובטח שלא אצל וודי אלן בסרט הזה. טוב, אז במה יהיה מופלא עם כמה כישלונות, אבל כמו כל, האחוזים שלו נראה לי טובים.
טובים מאוד.
טוב, אז תודה רבה, וניפגש בהמשך. על מה יש לך מושג, איך ממשיכים אחרי סקורסזה?
אני הצעתי את מליק.
אז למה לא?
ואני מציע, אם לא אכפת לכם, שוב סרט מוקדם, וזה שביל הזעם, או פחות או יותר.
ממשיכים עם הזעם.
כן, שביל הזעם ו...
ואין נדבר גם על...
הוצגו בבחורה באותו פסטיבל בניו יורק.
כן. וכל אחד התפתח לכיוון אחר לגמרי. אבל זה מאוד מעניין שביל הזעם, אני מאוד אוהב אותו.
טוב, אז נמשיך משם.
יאללה.